עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, כאן רפי קרסו, וכמנגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת, ולא היה לכם את מי לשאול, או לא היה לכם זמן, או לא היה לכם חשק, או התביישתם, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן עורכת מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, האחראי על הדיגיטל עידו טבת, האחראי על הלייב עמיתי דואק, האחראים על השידור ב-103 FM, רן לודינג וסטף קורנס, וב-104.5 בני הלפרין, והטלפונים שלנו 0552-103-103. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או המספר הישן, 1-900-722-103. ניתן גם לשלוח בוואטסאפ שאלות ל-054-70-103-70. זהו, לא נאריך במילים, בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני דיברתי איתך...
רק תגידי לי עם מי אני מדבר ובת כמה.
עם אתי, עם אתי.
כן, בת כמה את אתי?
70.
כן, אני איתך.
אני דיברתי איתך לפני זמן מה, בקשר לאיזה בעיה בעין. אני סובלת מווסקוליטיס.
כן.
וגם בעקבות הווסקוליטי קיבלתי אסתמה ועיוורון בעין השמאלית.
אני מניח שיש לך מחלת קולגן, נכון? או מחלה אוטואימיונית.
בדיוק, בדיוק. ולפני שנה עשו לי בדיקה, למנוע, לבדיקת קריש דם.
כן.
ולא מצאו כלום. ולפני בערך חודש וחצי אחרי החג רציתי לקום מהמיטה ואני רואה שאני לא יכולה לדרוך על הרגל השמאלית.
כן.
הסיפור נמשך כבר מערב החג הראשון, מ-24 באפריל. אני כבר חודש וחצי במיטה. לפני שבועיים עשו לי MRI, עשו לי CT, גילו ש-L4-5 משמאל בגב יש לי פריצת דיסק.
כן.
שוב עברתי בדיקת דופלר למנוע, לבדוק עם קרישת דם.
לשלול קריש ברגל, כן.
בדיוק, בדיוק. ועשו לי גם בדיקות, אז גילו לי INR 0.92 ו-PLT 386.
אוקיי.
עכשיו, אני חיה במשך חודש על זה על משככי כאבים. כל היום אני שותה אופטלגין או אקמול.
הכאבים אצלך ברגל הם מהברך ומטה?
ומטה, כן.
אוקיי, באזור באמת של L4, L5, L5S1, זה האזורים.
נכון, ובתחילת השבוע אני קיבלתי זריקה בגב.
אפידור על תחת שיקוף?
כן, בדיוק. וזה נתן לי פוש, מה שנקרא, רומם אותי. אז נגיד שהיה לי במשך היום 10 פעמים כאבים, אז עכשיו יש לי ירידה של, בוא נגיד, 60-80% אפילו.
יופי.
כן. אבל אני שואלת, אתה יודע, כל פעם אתה שומע, כדאי לך לנסות את השיטה הזו, כדאי לך לנסות את השיטה הזו, יש רופא פה, יש רופא שם, פיזיותרפיה מנעו ממני לעשות, אז אני לא עושה כמובן. אמרו לי להתהלך בבית חולים, אמרו לי לנסות להתהלך כל הזמן. אני כבר אומרת שהזריקה הרימה אותי.
כן,
אבל אני... מה המשך הטיפול? מה, אני אמשיך לחיות?
תראי, יש לך ירידה של 60-80% בכאב, שזה
כן.
מאוד משמעותי.
כן.
על הזריקה הזאת אפשר לחזור פעם בחודש, ולעשות
כן.
עוד זריקה אחת או שתיים.
אהה.
אז קודם כל, נתנו לך כדורים נגד כאבים?
לא, אני לוקחת טוב, תלגין נוזלי.
הכי טוב.
כן, כי אני פוחדת לקחת שלא יהיה לי ניקוד.
לא, לא, בסדר, לא, את צודקת.
אני גם לוקחת מדללים.
מהנון סטרואידל אסור לך לקחת.
כן, וגם אני לוקחת מדללים, אז לכן...
כן. אני הייתי, לא הייתי עושה שום שיטה אחרת.
כן?
שום שיטה אחרת.
לא לנסות כלום, אתה אומר.
אני הייתי אומר, סוס מנצח לא מחליפים, אני תמיד אומר את זה. עשו לך טיפול, הטיפול עזר לך ב-60-80%, שזה הרבה.
כן.
תקבעי כבר תור לזריקה נוספת, נגיד בעוד חודש,
כן.
או 6 שבועות מהזריקה הראשונה, ויש
כן.
סיכוי שאת תצאי מהבלגן הזה. וקחי
כן.
בחשבון שעם מחלה אוטואימיונית, יש לפעמים רגישות יתר, יש גם עניין של שינוי בעמוד השדרה, הרבה אנשים בגיל 50 פלוס, וגם יותר צעירים, יש להם דיסק פרוץ או כאבים, שהם כאבים עצביים מעמוד השדרה, שהאזורים שנפגעים בו הכי הרבה בעמוד השדרה התחתון, זה L4, L5 ו-L5 ו-S1, שזה גם המקום אצלך.
אהה. האורתופד שאני מטופד, לא, אני בידיים טובות, אז גם יש לי גם אוסטופוריוזיס גבוה.
נו, אז את צריכה ודאי להיזהר מסטרואידים.
אני לוקחת פרנטיזון כבר 24 שנה.
בגלל אסתמה?
בטח. בגלל המחלה.
אז, וגם בגלל המחלה האוטואימיונית, אז לכן
כן.
יש לך אוסטופורוזיס.
נכון.
את צריכים גם לטפל באוסטופורוזיס.
אני מטופלת, אני לוקחת פרוילה פעם בחצי שנה.
פרוילה פעם בחצי שנה בזריקה. בסדר גמור?
כן, כן, כן.
בסדר
אז
גמור?
אז אתה אומר להמשיך עם האופטלגין.
תמשיך עם האופטלגין.
ולא ללכת לכל מיני שיטות.
לא, תני לגוף לנוח, אל תגרי אותו יותר מדי. לא הייתי עושה שום דבר, לא הייתי עושה עם אוסטופורוזיס, לא הייתי עושה שום מניפולציות, לא הייתי עושה שום כירופרקטיקה, לא הייתי עושה שום מסאז' כואב, לא הייתי עושה שום דבר שהוא אגרסיבי. כל דבר, רק טיפולים עדינים, ופה מצאו טיפול שעוזר לך, עכשיו יכול גם להיות שתוך שבועיים, שלושה, את גם לא תצטרכי ללכת לעוד זריקה אפידורלית.
הבנתי. אוקיי, תודה רבה לך.
כל טוב. כל
תודה,
טוב.
שבת שלום.
שבת
תודה.
שלום, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
שלום, שמי דוד,
כן.
שם בדוי,
כן,
אני בן 30.
כן.
אני ואשתי חלינו בקורונה לפני משהו כמו 3.5 שנים. מזן דלתא, אם אני לא טועה.
כן.
הלך לנו באותה תקופה הטעם והריח לגמרי.
כן.
ושהחלמנו... חזר לנו הטעם והריח, אבל משהו כמו 80%, ומאז אנחנו סובלים מטעם לוואי ומריח לוואי, בלא מעט דברים שהיינו רגילים לאכול. כמו בצל, שום, בפרט שזה חי, ירקות, מלפפון, גמבה. אשתי אפילו מריחות נעימים, כמו מרקח כביסה או פסמים כלשהם, יש לה ריח לוואי.
כן, יש עיווי, זה לא ריח לוואי, זה עיוות של הריח לריח לא נעים.
כן. והיינו כמה פעמים אצל רופא משפחה,
אין לו מה להציע. אין לו מה להציע.
רציתי לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו בעניין שאפשר לשפר את העניין הזה, או...
שמע, לצערי אין הרבה מה להציע. אם זה מסתדר, ולפעמים זה מסתדר, אז זה מסתדר לאט לאט, ואחרי הרבה זמן. כלומר, השיפור הגדול הוא תוך השנה הראשונה, ואחר כך, אם יש שיפור, אז הוא מופיע לאט לאט.
הטבעיים אחרי 3.5 שנים כבר שעברו, וזה לא השתפר, אז מן הסתם אנחנו אמורים להשאיר מזה שככה אנחנו נחיה את חיינו?
תשמע, התשובה האמיתית היא שאני לא יודע. ולא רק אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. מה שאני יכול לשאול אותך, ואולי לפי זה לנסות להתנבא, האם הריח היום שאתם סובלים ממנו הוא פחות גרוע ממה שהיה הריח לפני שנה? לא לפני 3.5 שנים, אלא לפני שנה. כלומר, אם את תגיד לי שתשמע, שאני היום ריח של נגיד אשתי, הריח של הפקת כביסה, היום הוא יותר נסבל, הוא קצת יותר נעים ממה שהוא היה גרוע או דוחה לפני שנה או שנה וחצי, סימן שהמערכת היא בהתאוששות.
לא כל כך. פלוס מינוס אותו דבר מלפני שנה. אני כן יכול להגיד שמלפני שנתיים יש איזשהו שיפור ממש ממש קל, אבל בשנה, שנה וחצי האחרונות, אותו דבר פלוס מינוס. אותו עיוות בכל מיני ריחות.
כן. ובדרך כלל לכיוון לא נעים. כיוון של ריח כן, לא, כן. דוחה.
כן, דוחה, לא
כן,
נעים.
כן. כן, זה התופעה שאנחנו מכירים אותה של עיוות לרעה של הריח. אין לי מה להציע לך.
אתה אומר, מלבד לקוות ולהתפלל, אין יותר מדי כן. מה לעשות בעיה.
בדיוק, בדיוק.
הבנתי, אוקיי, בסדר גמור.
סורי דוד, שאני לא איש אופטימי, אבל...
טוב, שמה, תודה רבה.
שמע, לומדים לחיות עם הכל. אנחנו אנשים, בני אדם הם אנשים שיש להם הסתגלות, ויש גם דבר אחר. מערכת העצבים שלנו לומדת להסתגל. כלומר, יש חלק מהעניין, הוא עניין של הסתגלות ועניין של מחיקה. אני אתן לך דוגמה מכיוון אחר. אם אתה נמצא בחדר שיש בו איזשהו רעש מסוים, בשלב מסוים אתה מפסיק לשמוע את הרעש. רק שנהיה שקט, נגיד, אתה נכנס לחדר עם מזגנים, אתה שומע את הרעש של המזגן, לאט לאט הרעש כאילו נעלם. רק כשמקבים את המזגן ויש שקט, אתה פתאום שומע את השקט. כלומר, אנחנו רגישים לשינויים בתחושות, ולא להמשכיות שלהם. אז יכול מאוד להיות שאתה יודע, אני תמיד אומר את זה בהלצה, פעם תלו מישהו, פרפר, 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 עד שיתרגל.
כן, פשוט העניין אצלנו זה שזה כבר כמה וכמה שנים, בינואר 21, אז
לא נעים.
זה כבר משהו שהוא מתמשך תקופה ארוכה, ועדיין הגוף לא יתרגל לזה. בסדר, טוב, נקווה ש...
יש דברים שאתם מריחים בריח נעים?
כן, זה לא עיוות על כל דבר. זה גם, אצלי זה גם דברים די ספציפיים, זה לא על כל דבר.
כן.
וגם זה לא אותו דבר אצלי ואצלה, זאת אומרת, כן. היא יכולה להריח, מרקח כביסה, ויש לה עיוות, אנחנו קוראים לזה ריח לוואי, אבל יש לה עיוות לריח, ואצלי אני יכול להריח את זה כריח נעים, או בוסם, כן, כריח נעים. זה לא מחייב שעל אותם פריטים, אבל אצלנו, כן. אנחנו שנינו סובלים מזה.
משינוי, אוקיי. סורי, אין לי הצעת, אין לי פתרון לעניין.
תודה רבה, פרופסור.
כל טוב, דוד, שבת שלום ומבורך. כן, אנחנו רואים הרבה תופעות מהקורונה הארורה הזאת, מאותו וירוס שאנחנו עד היום לא יודעים לפרשן את כל תופעות הלוואי שלו, וחלק גדול של החיסונים גם כנראה, למרות שהם כנראה הצילו הרבה אנשים. כן, מי איתנו?
שלום, צהריים טובים, מדברת ריקי.
כן, ריקי, שלום לך.
ב-73.
כן.
יש לי בעיה בשנה האחרונה, שאני מאבדת הכרה. לפעמים זה בשנייה, שנייה לפני מרגישה, ומצאתי את עצמי כבר פעמיים על הפעם אחת, נפלתי ברחוב ולא נתקלתי בשום דבר קדימה, ומצאתי את עצמי לפני חודשיים בבית, לאחור, מצאתי את עצמי אחרי שהתעוררתי. עכשיו, בדקו לי...
מישהו היה נוכח בזמן ההתעלפות? בזמן ה... מה?
לא, ברחוב עזרו לי לקום,
עכשיו את לא יודעת אם זה עיבוד הכרה לשניות או עיבוד הכרה.
אני יכולה לדעת, לפני 10 שנים זה גם קרה לי בבית, גם במטבח, מצאתי את עצמי מתחת לשולחן אחרי שנפלתי על הכיסא והייתי מתחת, וידעתי שלקראת 8 בבוקר הסתכלתי על השעון. גם בפעם האחרונה במטבח, לפני חודשיים, זה גם היה כנראה לזמן קצר, כי אני זכרתי בערך את השעה. התעוררתי בסדר, זאת אומרת, כאב לי, אבל לא רציני. עכשיו, עשו לי אולטר, נו,
אולטר לב.
דופלר צווארי. בדקו לי מחלת נפילה. עכשיו רציתי לשאול לגבי מחלת הנפילה. הבנתי ממנו שיש
נפילה. זה לא קשור, זה לא מחלת הנפילה אצלך. תכף אני אסביר לך למה, אבל מה שני הסוגים שאמרו לך?
אמרו שיש שני סוגים, ואין לי. ואני קראתי, מה?
יש הרבה יותר משני סוגים של אפילפסיות.
נכון, זהו, אז קראתי בגוגל, אז למה לא מבררת? למה נוירולוגית שאני הולכת אליה לא מבררת לי את זה?
כי התמונה לא מתאימה להתעלפות ממקור מוחי. התמונה יותר מתאימה להתעלפות, לא מדובר בהתקף אפילפטי, מדובר במה שאנחנו קוראים סינקופה. סינקופה זה איבוד הכרה לתקופה מאוד מאוד קצרה. ובדרך כלל, ב-99% מהמקרים, מדובר בבעיה שהיא בעיה שקשורה למחזור הדם.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד...
רק שנייה. או הפרעה בקצב הלב, שפתאום יש איזושהי הפרעה בקצב הלב ולא מגיע דם למוח לשנייה ומתעלפים, או נפילה של לחץ דם. זה בדרך כלל.
יש לי את הכל.
מה? יש לך את הכל.
יש לי את הכל? לא, חלק בדקו לי. קרדיולוג בדק לי עכשיו, עשיתי אולטר ואקו לב. יש דליפה בינונית במסתה משהו, הוא אמר שאני יכולה לחיות עם זה ולבוא פעם בשנה. יש לי רנו, מסובדת מתסמונת רנו.
תופעת תסמונת רנו, כן.
כן, וזה כתוב לי גם ב-MRI שיש קרוב לוודאי, יש זמני הרפאה מאורחים בחומר הלבן, וקרוב לוודאי נשניים לנזקי איסכמיה מיקרו-וסקולרית.
מיקרו-וסקולרית, טוב.
כן, עכשיו עוד שאלה. בעבר היה לי רופא למחלות מורכבות, כי יש לי הרבה מחלות בעקבות...
את עם רדיו פתוח?
לא, לא, אני עם הטלפון ולא על, לא הגברתי אותו, לא, רגיל. ובזמנו אמר לי הרופא למחלות מורכבות שהוא טעה שהוא נתן לי MRI רגיל ולא MRI של כלי דם. השאלה אם יש מקום לעשות את זה?
לא, לדעתי לא, לדעתי לא. כי MRI של כלי דם יראה שינויים בכלי דם שיש לך אותם כי את עבר בגיל 28.
כן.
והתופעה הזאת היא תופעה, היא לא נראית, בדרך כלל היא לא תופעה מוחית. היא תופעה וסקולרית, שיכולה להשפיע באופן עקיף על המוח, כי אז את מאבדת את ההכרה.
כן.
עכשיו, זה שעשו לך הולטר, ואת הרשת רוקים.
כן.
כן. זה שעשו לך אולטר והוא היה תקין, ועשו לך אולטר של לחץ דם והוא היה תקין, לא אומר שום דבר.
לא, לא, האולטר של הלחץ דם, שלי לא תקין.
אוקיי, אז גם אם הוא היה תקין, זה לא אומר שום דבר. משום שהרבה פעמים שאנחנו עושים אולטר, בזמן שעושים את האולטר, את מרגישה טוב. אם היו יכולים לעשות את האולטר ברגע שאת מתעלפת, אז היה משמעותי. עכשיו, יש מרפאות... יש מרפאות שבהם, מרפאות שהן מרפאות שנקראות מרפאות סינקופה. מרפאות של התעלפויות.
כן.
ואני יודע שבחדרה בהלל יפה, במחלקה נוירולוגית, יש מרפאת סינקופה. ושם עושים את כל הבדיקות, כולל בדיקה של הפרעות קצב לב, כולל בדיקה של לחץ דם, כולל בדיקה שנקראת טילט טסט, בדיקת הטיה, משקיבים אותך על מיטה ומשנים את הזווית של הגוף כדי לראות אם, איך מגיבה מערכת העצבים האוטונומית לשינויים ואם יש שינויים בלחץ דם. זה דבר נוסף, צריכים לראות גם איזה כדורים את מקבלת, בעיקר כדורים שיכולים להוריד לחץ דם.
לא, אני רק עכשיו, נתנו לי, הקרדיולוג וגם הרופא משפחה החליטו על לתת לי כדורים בזמנו, וזה פתאום הוריד לי חזק מאוד. אז לא התעלפתי אגב, הרגשתי חולשה ברגליים, חולשה בכל הגוף. ועכשיו אני מקבלת טיפול, ואני מקווה שזה יעזור לי ולא...
אוקיי, מה שלא יהיה, לא צריכים לחפש את ה, את ה, לדעתי, ב-99% הבעיה היא לא בעיה מוחית, היא לא מחלת הנפילה, היא לא אפילפסיה, כי באפילפסיה לא נופלים ולא, כלומר, יכולים ליפול אם זה התקף גדול, ואז זה מלווה בהתקפצויות, ולא היו לך התקפצויות.
אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני לפני שנתיים וחצי בערך, התחלתי בבית, מהמותן למטה, לא להרגיש את הרגליים פתאומי, והייתי חייבת לשכב. ואחר זה התחיל בהתכווצויות ברגליים.
לא, זה התכווצויות, את דברת על התכווצויות בערנות, של תחושת התכווצות שרירים.
כן.
ואני מדבר על פרקוסים. זה משהו אחר לגמרי.
לא, אני מציינת משהו אחר שהתחיל לי ככה, לפני שהתחלתי לאבד הכרה. יש קשר בין הרגליים?
קרוב לוודאי שלו. תראי, הרגליים מחוברות לגב, והגב מחובר לראש. כלומר, הכל מחובר לכל, אבל זה לא... מה שאת מתארת בהתכווצויות ברגליים, זה יכול להיות משהו מטאבולי, זה יכול להיות מחוסר מגנזיום, זה יכול להיות מחוסר השליטה.
לא, אין לי מחסור בכלום, וכל הבדיקות שלי תקינות, אגב.
זה עדיין לא אומר. משום שמגנזיום והשלגן לא תמיד אפשר לבדוק בדם, וסידן לא תמיד אפשר לבדוק בדם, כי אלה חומרים שנמצאים בתוך התא. וכשחסר בדם את החומרים האלה, אז הוא מושך אותם או מהעצמות אם זה סידן, או מהדם אם זה השלגן, ואז הרמה בדם יכולה להיות תקינה, שלמעשה בשריר חסר. אז, אבל זה נתתי לך רק דוגמה.
נתת לי, אבל באמת, הרופא משפחה לא אמר לי שיש מרפאות סינקופז, הוא רק אמר לי, תדעי לך, לא בטוח שימצאו מה יש לך, את זה אני יודעת, אבל לחפש מותר לי לחיות.
לחפש צריך.
כן, בדיוק.
כן.
אז תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב.
ביי, ביי.
כן, מי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור.
שלום וברכה.
שמי דני מכפר סבא, אני מאזין הדוק שלך.
תודה, דני. רק תגידי בן כמה אתה.
71.
אני תמיד מקפיד לשאול תמיד את הגיל, כי הגיל קשור למצב.
נכון, נכון. ואני הפעם שכחתי להגיד לך את זה מראש.
לא, אני רק אומר למאזינים אותם, כי אותה תחלואה, אותן תלונות בגיל 20, ההתייחסות שונה מאשר אם זה בגיל 70. כן.
נכון. לאחרונה יש לי תופעה של התכווצות שרירים של התאומים.
כן.
אמרתי, אני אלך לקחת מגנזיום. נתן לי הרוקח מגנובקס
520, כן.
כן. אשתי נזעקה, ראתה באינטרנט שמי שיש, עכשיו, לפני זה, יש לי לחץ דם גבוה מאוזן על ידי תרופות, יש לי סכרת מאוזן על ידי אוזנפיק ותרופה וכדור. ואז היא נזעקה שקראה באינטרנט שלמי שיש לחץ דם גבוה זה לא טוב, אסור לו לקחת את זה, כן אסור, כן מותר. אדוני פוסק.
אז הפוסק כמובן הוא דוקטור גוגל, הוא הרי יודע...
לא, לא, אצלי לא.
תשמע. מגנוס 520 זה בסדר גמור. אבל השאלה אם זה יפסיק לך את ההתכווצויות או לא יפסיק לך את ההתכווצויות.
לא, היום לקחתי את זה אצל הרוקח.
עכשיו תראה.
עדיין לא התחלתי ליטול את זה.
עכשיו תגיד לי רק דבר אחד. איזה כדורים ללחץ דם אתה לוקח?
יש לי ואזודיפ.
כן.
ויש לי...
יש לך איזה כדור שהוא משהו עם פלוס?
כן, כן, כן.
מה?
אני לא זוכר.
לא חשוב, אז תשמע. אם אתה תראה שהמגנזיום לא עוזר לך,
כן.
תבקש מהרופא שיוסיף לך אשלגן, קליום.
אוקיי.
כי הפלוס הזה שמופיע בכדורי לחץ דם, אומר שהכדור מכיל כמות קטנה, לא קטנה, 12.5 מיליגרם בדרך כלל, של דיזוטיאזיד. דיזוטיאזיד הוא חומר משתן. אז הכדור שאתה לוקח בבוקר הוא כדור של משהו עם פלוס. והוא גם משתן יותר, אבל הוא לא רק משתן מים, הוא גם משתן מלחים. ואז לפעמים יש ירידה באשלגן שגורמת להתכווצויות של שרירים.
הבנתי.
אז
אני כן אוכל לקחת את המגנוקס 520?
כן, אתה יכול לקחת את המגנוקס 520, זה מצוין.
לא משפיע, לחץ דם גבוה, לא.
טוב ללב, טוב ללחץ דם, טוב לכל.
דוקטור, אני פרופסור, אני מאוד מודה
כל
לך.
כל טוב לך, דני, כל טוב.
תודה רבה.
כן. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו הם 0552-103-103. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-907-22-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו ומאיתנו על הקו.
שלום.
וברכה.
פרופסור קרסו, שמי רוני חסון.
כן.
גיל 63.
כן, אני איתך.
לפני כחודש עשיתי קולונוסקופיה, ובקולונוסקופיה מצאו אליקובקטר.
כן.
וקיבלתי את הטיפול שהרופא טען, שזה מה שמקובל, זה שלוש סוגים של אנטיביוטיקה.
שני אנטיביוטיקה ונקסיום.
לא יודע אם זה נקסיום, זה קרים 500.
לא, כן.
קרים 500, פלג'ל.
פלג'יל.
ומוקסיפן פורטה.
אוקיי.
הבעיה היא שאחרי יומיים שאני לוקח את זה, אני מרגיש ממש לא טוב מבחינת בלילה, אני מרגיש מר בפה.
כן.
וזה מעיר אותי. ובנוסף, כל היום יש לי כאילו ברטן תחושה לא נעימה.
כן, זה מהכדורים. אין מה לעשות. כדאי לה...
חייבים להמשיך עד הסוף.
תראה, חייבים להמשיך. כדאי, בוא נגיד ככה, כדאי להמשיך עד הסוף. כמה נתנו לך את זה, לשבוע? או לעשרה ימים?
עשרה ימים.
כמה ימים עברו?
יומיים.
שמע, יש סיכוי שתתרגל לזה. אבל יש סיכוי שתתרגל לזה יום לפני שתצטרך להפסיק את זה. אם אתה לא יכול לסבול, צריכים לבקש מהרופא שיחליף לך את זה לכדורים אחרים, ויש כדורים אחרים. שלא, שיכולים גם לעשות אותו דבר, אבל אתה יודע, יש כדור שלמישהו אחד עושה ולמישהו אחר לא. אבל אני הייתי, הבעיה היא כאבי בטן.
זה כאבים שאני יכול לסבול, זה לא משהו שאני לא יכול. השאלה אם זה לא משהו שיהיה יותר קשה, מאוחר יותר.
לא, לא, זה לא, כמובן ודאי שלא, אבל אתה יכול לבקש שיוסיפו לך כדור שנקרא פפאבירין.
שמה הוא עושה?
הוא מרפא שרירים, והוא גורם פחות להתקפצויות של המעיים, וטיפה להרגיע אותם.
ומה זה הטעם אמר בפה?
הטעם אמר בפה זה מהכדורים.
הבנתי.
זה מהאנטיביוטיקה.
אוקיי.
לפעמים גם יש בחילות ותחושה של מלאות כזאת בקיבה. ו...
כן, אבל כן. אני יכול להחזיק מעמד. כן. אם זה לא גורם לנזק, לא.
לא, אוקיי. והנוחות הזאת היא מאוד אופיינית להרבה מאוד אנשים שמקבלים את האנטיביוטיקות. בעיקר האלה ובעיקר שמקבלים צירוף של כמה.
האנטיביוטיקה הזאת גומרת את הבעיה לתמיד, או שזה עלול לחזור?
תראה, אני לא מכיר הרבה דברים, אני כן מכיר הרבה דברים שגורמים בעיה לתמיד, אבל הם לא תרופות. אבל בוא נגיד, הרבה פעמים היא גומרת את הבעיה, אבל הרבה פעמים היא גם יכולה לחזור, משום שסך הכל זה חיידק שאנחנו יכולים להידבק בו מחדש. אבל בדרך כלל יש כאלה שאומרים שמקבלים טיפול חד פעמי, וזה פותר את הבעיה.
ברור. טוב, תודה פרופסור.
כל טוב. עכשיו, אולי עוד מילה אחת, יש מצאו קשר מסוים, נדיר יותר, אבל בין אליקובקטר לבין סרטן קיבה. לכן אנחנו רוצים ואוהבים לטפל באליקובקטר פילורי.
הבנתי. אז אני חייב להמשיך.
כן.
טוב, תודה.
כל טוב.
כל טוב.
כן, מי איתנו? הלו?
שמי זהבה.
כן.
ואני מתקשרת עבור בעלי. כן. הוא בן 75.
כן.
יש לו בעיות שמיעה קשות. אוזן ימין אינה מתפקדת בכלל.
כן. זה התחיל לו בבת אחת או התחיל לו לאט לאט באוזן הזאת?
האוזן ימין התחילה בערך, זה כבר יותר מ-10 שנים אני חושבת. פשוט לא הגיע בזמן... היה לו ורטיגו, והוא לא יכל להגיע לבית החולים לקבל את הסטרואידים.
אוקיי.
וזהו. השמיעה לגמרי הלכה.
יכול להיות שוורטיגו ביחד עם ירדה בשמיעה, שזה היה מניער, אבל לא משנה. בואי, מה השאלה, זהבה?
אוקיי, השאלה היא, אוזן שמאל עדיין מתפקדת, אבל באופן גרוע.
כן.
יש לו מכשיר שמיעה.
כן.
אולם, הוא סובל מקודם כל, למרות מכשיר השמיעה, השמיעה שלו מעוותת. יש מילים שהוא אינו יכול להבין.
כן.
הוא לא יכול להיות ברעש. כן. הוא לא יכול לשמוע טלוויזיה. אפילו יש לו כמובן
מכשיר
מיוחד לטלוויזיה, והוא פשוט נעזר רק בקריאת התרגום.
אין לו מכשיר שמיעה עם הפילטרים? היום יש מכשירי שמיעה עם פילטרים?
כן, כן.
יש לו.
יש לו.
אוקיי.
נוסף על כך, הוא סובל מלחץ באוזן או באוזניים. לחץ לפעמים, האוזן סתומה הוא כאילו מרגיש מים בתוכו, זה לא משתחרר. הוא סובל מטיניטוס. כמובן מוורטיגו באופן תדיר, הנה הוא רק קרא לי כרגע שהוא מרגיש כבר בחילות במיטה. עכשיו, הציעו לו כמובן באוזן ימין שאינה מתפקדת לעשות שתל לקוכליארי, והוא בתהליך. אולם אני יודעת שזה מכיוון שהוא לא בגיל צעיר כל כך, אני לא יודעת מה יהיה אחוזי ההצלחה, מה יהיו אחוזי ההצלחה.
צריך ללמוד לשמוע את זה, אם זה, כי זה מעוות טיפה את המילים ואת הקולות ואת הצלילים.
כן. עכשיו, אני יודעת שכל התסמינים שקיימים אצלו גם מדברים לגבי מחלת מניאר דיזיז.
כן, זה מה שאמרתי לך בהתחלה, שהשילוב של ורטיגו וירידה בשמיעה בבת אחת יכול להיות זה מניאר, כן.
ומעולם לא בדקו אם זה מניאר. הוא באופן קבוע משתמש בדקיסטין ובכדורי הרגעה. זה הדבר היחיד שאתה יודע, אבל הוא בעצם לא מתפקד, בקושי אפשר לתקשר איתו.
תראי, אני הייתי הולך עוד פעם לייעוץ, אני מניח שלא יודע מתי ראה אותו פעם אחרונה לבדיקות יסודיות רופא אף אוזן וגרון.
נכון.
אז ללכת לבחור באמת, אפילו יש לכם ביטוח פרטי, אפילו באופן פרטי לרופא טוב, איזה מנהל מחלקה או סגן מנהל מחלקה של אף אוזן וגרון, אבל רק תבררו, כי יש רופאים שהם יותר עוסקים באוזן ושמיעה, יש רופאים שעוסקים יותר בגרון, יש כאלה שעוסקים יותר...
לא, אני מחפשת רופאים לאוזן, לאוזניים.
כן, או לברר במכון שמיעה, במכון... מי זהו? עכשיו, אני בנוסף הייתי מוסיף לו טיפול בנוגדי חרדה ודיכאון. נוגדי חרדה ודיכאון, גם במצבו, אני בטוח שהוא מתוסכל ולא שקט. אז זה כבר יהיה לו טוב. זה יהיה רווח משני.
אנטי-דיפרסנט?
מה?
אנטי-דיפרסנט?
כן, אבל הרווח הראשוני יהיה שהוא יסבול פחות מהטינטון ויסבול פחות מהרעשים. כי התרופות האלה מעלות את הסרוטונין. וכשסרוטונין יותר גבוה, הגוף יותר רגוע, מרגישים פחות כאבים, ואפשר לסבול יותר דברים ומצוקות. אז כל מיני רעשים שמשגעים אותו היום, הוא ישמע אותם, אבל הם יטרידו אותו פחות.
נכון.
ואנחנו גם בטינטון, אפילו בטינטון לבד, אני מציע לקחת SSRI.
כן, זאת אומרת... הוא צריך ללכת לפסיכיאטר?
לא, 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 אפילו רופא משפחה יכול לרשום את זה.
אני מבינה.
כן.
אני מבינה. וללכת לרופא...
לבחור איזה רופא...
מתמחה באוזניים. כן, מישהו שהוא...
אוזניים ושמיעה ובעיות של שמיעה. אני הייתי מתייעץ עם הרופא שמדבר על השתל הקוכליארי. הרופא שהולך אליו השתל הקוכליארי הוא רופא שמבין בשמיעה מצוין. והוא מבין גם בכל התחום של כן מניאר, לא מניאר, כן. עכשיו, גם אם זה מניאר, הרבה אין מה לעשות. לפעמים לנטרל את האוזן, לפעמים יש כל מיני דברים שאפשר לעזור קצת. אבל לדעתי, ה-SSRI יעשו לו טוב, או SNRI יעשו לו טוב.
אני מבינה, פרופסור קרס, אני מבינה. כן.
כי תראי, זה חיים קשים, זה סבל כל
מאוד.
כן, זה לא...
זה חיים קשים בשבילו, וחיים קשים לכל המשפחה.
נכון, כן, אבל הוא, מי שסובל בעיקר זה הוא.
נכון.
כל... כן.
נכון.
כי הדבר הכי כן. טוב שהוא רוצה זה להיות בחדר לבד, בשקט, בדיוק.
בדיוק, כן. בדיוק, כן. הוא פשוט, אלו חיים שהם... לגמרי שונים מהחיים כן. הרגילים. זאת אומרת, נכון. איכות חיים אין פה. אין, ממש אין.
כן.
וצר אוקיי. לי על כך,
כן.
אבל עזרת לי
אבל
מאוד.
אבל אפשר לעזור לו. אני חושב ש-SSRI ייתנו לו, זה לוקח חודש עד שהם משפיעים, אבל הם ייתנו, כן. לו, ייתנו לו פוש קדימה.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב, לו. כל
תודה
טוב.
תודה רבה לך ושבת שלום.
כל טוב, שבת שלום. כן, מי איתנו?
שלום, פרופסור
שלום.
קרסו, מדברת אורנית דניאלי.
אורנית?
רציתי להגיד תודה גם על מאירה פרץ, באמת, איזה אוזן קשבת מקסימה, אני זכיתי.
את לא יודעת כמה היא מקסימה, אני יודע.
נכון.
כן.
הייתי בבדיקה של בדיקת סונר דופלר או קצבר.
דופלקס, בת כמה את אורנית?
בת 62, 8 חודשים.
אוקיי, כן. היית בבדיקת דופלקס או קצבר, כן.
כן, ועכשיו, הפעם יש לי בשמאל קרוטיס, קיימת יצרות חמדוניות פחות מ-25 בפיפורקציה, על ידי רובד פיבורטי, אין לזהות פיב.
צריך להיות נביא כדי להבין מה שאת אומרת, אבל מאחר ואני יודע מה כתוב שם, אז אני מבין שאת מדברת על ביפורקציה ועל רובד הראשתי. בסדר. פחות מ-25% בגיל 62, עד 120 אין לך מה לדאוג. הלאה.
עשיתי בדיקות על כולסטרול שלי, רגיל, 220, עכשיו לפני יומיים, 220.2, טריגליצרין 118, כולסטרול HDL 81, וקולסטרול LDL קלק 115.9.
ה-HDL כמה?
HDL 81.
יפה, כן.
ויש לי קלק, מה זה דבר חדש? קולסטרול LDL קלק ונון. קלק זה 115.9 ונאו HDL קולסטרול 140.
כן.
אז השאלה אם אני בכלל צריכה איזה כדור לקולסטרול, או שאני בסדר, אני לא מבינה בזה כל כך.
תראי, אז בואי אני אגיד לך, לדעתי, אם את טיפה תורידי פחממות, אם את תורידי טיפה פחממות, והטריגליצרידים שלך ירדו, ואם יש לך HDL, קולסטרול HDL 81, את לא תצטרכי כדורים. כי את תגיעי לפחות מ-200.
הדריקליצנין זה 118, לא הבנתי.
כן, כן, אם את תורידי את זה, אם את תורידי את זה, ואיך מורידים טריגליצרידים? מורידים פחממות.
הבנתי, פחות פחממות.
אז אם את תורידי פחממות...
לכמה?
לכמה? עדיף, מה שעדיף זה פחות, זה בין 70 ל-100, זה עדיף.
הבנתי.
אם אין מחלת לב, אם יש מחלת לב, אז אנחנו רוצים פחות מ-70.
עכשיו, אם הרופאה רוצה לתת לי לקולסטרול, אז בינתיים להגיד לה, עוד לא הייתי אצלה.
תראי, הרופאה שלך היא הקובעת, לא אני. היא מכירה אותך, היא יודעת, היא אחראית. אני רק יועץ סתרים לא חשוב.
השאלה, בגלל, היא אמרה, תעשי בדיקות דם, עוד לא הייתי אצלה, ונראה את עניין הקולסטרול, אולי אני צריכה לתחת כדור.
אז תראי, יש לך, תראי. יש לך קולסטרול טוב 81, שזה יפה מאוד, וזה מנטרל חלק גדול מהקולסטרול הרע. ויש לך את הקולסטרול, סך קולסטרול שלך הוא 220, ואם את תורידי קצת טריגליצרידים, אז את תהיי בסדר גמור.
השאלה, זה יכול לגרום לי, פרופסור, בשביל, או אני אעשה עוד שנה, זה יהיה לי... עוד יותר גרוע
ארוכי צוואר? תראי, ארוכי צוואר 25% בגיל 62 זה בתחום הנורמה.
אבל כל שנה זה עולה? זה אמור לעלות?
לא, זה יכול לעלות ויכול לא לעלות.
יכול לעלות. זה קשור לקולסטרול?
זה קשור לקולסטרול. זה קשור לקולסטרול כי הרובדים התרשתיים הם למעשה משקעים מתחת ל... האורקים, אורקי הצוואר, כל אורק יש לו שכבה חלקה שדרכה זורם הדם. ומתחת לשכבה הזאת שנקראת אנדוטל, מצטברים רובדים. כמו פלקים, זה כמו הסתיידות של צינור של מכונת כביסה או של תנור של, או של מים חמים. והם מצרים את הדופן. עכשיו, ליצרות פחות מ-70% אנחנו לא מתייחסים כמעט, אלא עוקבים ונותנים דברים להוריד קולסטרול, כדי שזה יוריד את זה.
כתוב לי בימין, אי סדירות דפנות הביפורקציה, בימין.
הביפורקציה מימין, בסדר.
כן, אי סדירות.
בסדר גמור, אין לך שם, אבל לא כתוב שאין בעיות בזרימה, נכון?
אין
הפרעה בזרימה ואין מערבולות, נכון?
אין הפרעה. הומודינמית.
הומודינמית, בסדר גמור. אוקיי.
אז אסור לי להתייחס, פשוט לשמור קצת פחות פחמימות.
לשמור ולהיות במעקב ולשמוע בכל הרופאה המטפלת, ואם את רואה שזה לא יורד...
אין לי מחלות רקע, השאלה אם אני אגיד לא לקחת קולסטרול ונעשה עוד חצי שנה לראות?
כן, תגידי לה, אני אנסה, תגידי לה, אני אנסה לשמור על דיאטה, אני אנסה להוריד פחמימות שהורידו את הטריגליצרידים, אני אוכל פחות שומן מהחי, אני אעשה עוד קצת יותר ספורט, ובואי נעשה ביקורת בעוד חצי שנה.
הבנתי. מה זה נקרא רק פחמימות במילה פשוטה?
פחמימות זה סוכר, פחמימות זה עוגות, פחמימות זה אורז, פחמימות זה תפוחי אדמה, פחמימות זה לחם. כל מה שטוב זה פחמימות.
ברור, חלש, אני אוהבת לאכול,
הבנתי. גם אני. בעיקר שהיא חמה עם חמאה למעלה.
זהו, היום הלכתי לקניון,
הבאתי חלש,
חמאתי.
כן, זהו.
אז אני לא חלק, זהו, יש לי משמעת.
כן. אוקיי, אורנית, כל טוב.
ופעם בשנה לעשות את הקרוטיס הזה לראות, נכון?
כן, תבקשי ביקורת בעוד שנה.
עוד שאלה קטנה, את אומר, עד 50 אני צריכה להיות רגועה, כי זה לא אף פעם לא ירד, זה רק יעלה אולי.
תראי, עד 50 את יכולה להיות רגועה.
מ-50 כבר אני צריכה לראות
מה... את צריכה לעקוב, אנחנו מתייחסים ועושים ניתוחים ודברים כאלה אחרי 70, 75, 80.
אבל אני צריכה לשמור רק על כולסטרול בעניין הזה, או עוד דבר, רק שאלה אחרונה.
כולסטרול, לשמור על פעילות גופנית, לעשות פעילות גופנית, להשתמש בשמן זית.
משתמשת כל יום.
לאכול הרבה ירקות.
זה קצת קשה לי פתאום.
למה קשה לך?
אני לא יודעת, עשיתי את הקולונוסקופיה, אנדוסקופיה, יש לי קצת חומציות יתר.
אבל זה לא כזה, אז אל תגווני אותו, עושות חומציות יתר, את יכולה לאכול ירקות, את לא אוהבת ירקות?
אני תמיד אהבתי, ופתאום בחודשיים האחרונים, ממרץ שעשיתי קולונוסקופיה, אנדוסקופיה, יש לי בעיה פתאום לאכול קצת סלט, הייתי אוכל את
פעם שבוע סלט. אז בואי תראי מה שאני מציע לך, כשאת אוכלת, במקום, תכני לך סלט. תכניסי אותו לבלנדר, תעשי ממנו שייק ותשתי את השייק. יותר קל לשתות כוס שייק מאשר לאכול צלחת סלט.
הבנתי. אני לא יודעת איך זה טעים שייק, אבל בסלט.
את יכולה להוסיף לשייק חצי תפוח, זה יהיה עוד יותר טעים. הוא יהיה קצת מתקתק.
פרופסור קרסו, אני כל יום אוכל דייסת וקר, זה מונע קולסטרול, לא?
זה נהדר, זה נהדר, אבל אני לא יודע אם זה מונע קולסטרול. זה כמו שאנשים אוכלים עוגה, כמו אנשים עם סכרת, שתוקעים עוגה ומזריקים אינסולין.
הבנתי.
אוקיי.
טוב, טוב. וכל יום אני שותה שמן זית 2-3 כפות על קיבה ריקה.
מצוין, את יכולה גם לשתות על קיבה מלאה, את לא צריכה לשתות על קיבה ריקה.
אבל אז יש יותר יציאה, אני חושבת, בבוקר.
כן, בסדר גמור. תקומי בבוקר, בהתחלה תשתי כוס מים פושרים.
אוקיי.
ואחר כך תתחילי עם השמן זית זך, אבל כתית מלאה.
אוקיי.
כתית מלאה.
אני לוקחת כף, כף מלאה.
מצוין. לא, לא אמרתי כפית, אמרתי כתית.
הבנתי.
טוב, מכבישה קרה מתכוונתי, לא...
ברור.
אוקיי.
טוב, תודה רבה לך, שבת שלום, זכיתי.
שבת שלום, כל טוב.
רק עוד שאלה, פרופסור. WBC ממש בקצה אצלי, 4.5, אני צריכה לדאוג על זה?
לא. זה כדוריות דם אדומות, וזה ממש בקצה, שום דבר, שום דבר.
הבנתי. טוב, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו? שלום. שלום וברכה.
פרופסור קרסו, אתה שומע אותי?
שומע אותך מצוין.
מדבר אברהם, אני מגבעתיים.
כן.
אני בן 72.
כן.
יש לי סכרת כבר 20 שנה, אבל כזאת גבולית, פרי-דיאביטיס, הערכים של היום אני מודד סוכר כל יום, בערך על הגבול של ה-120.
כמה המוגלובין 1AC?
נדמה לי שזה 6-7, שכחתי, אני חושב שזה 6-7, נדמה לי 1 מעל ה-5-7, אני חושב שזה 6-7 בבדיקה האחרונה.
אם זה 1 מעל ה-5, אז 6-7 זה קצת גבוה, זה כבר סכרת.
הבנתי.
כן.
אז אני, גם לי, סבלתי לפני כמה שנים, עד שנתיים האחרונות, העיפות, הייתי לפעמים שותה את ה... גוברת ארוחת בוקר וכמעט נרדם עם הקוס קפה על השולחן, ובסוף הלכתי, אז הייתי שנה עם אינסולין, בסוף הלכתי לזה פרופסור לסכרת, הוא אמר תעזוב אינסולין, תיקח אוזמפיק.
אוזמפיק, כן.
לקחתי אוזמפיק איזה שנה, זה עזר לי, אחר כך הייתי, ירדתי איזה 15 קילו במשקל, ממדים השתפרו יפה, אחר כך הייתי באיזה טיול בחוץ לארץ, 3 חודשים, הפסקתי עם האוזמפיק, לקחתי רק את התרופות, חזרתי, בטיול השמנתי 10 קילו, והתחלתי לקחת האוזמפיק בחזרה לפני 4 חודשים, איך שפרצה המלחמה, כבר חזרתי, ועכשיו האוזמפיק כמעט לא עוזר לי, מוריד, הורדתי קצת, אבל חלש מאוד, לא בצורה רצינית, אבל העיפות שלי גברה, אני כל הזמן מחפש את המיטה, אני עושה משהו באיזה פעילות, אני צריך לישון, אני יושן לפחות שעתיים ביום, חוץ מהשינה של הלילה, והבעיה שבדרך כלל יש ימים שמהבוקר עד כמעט אחרי הצהריים יש לי כאבי ראש. יש ימים שלא, אבל לקראת הערב זה עוזב אותי. הכאבי ראש זה מטריד אותי.
מה אתה עושה כל היום? אני מניח שאתה גמלאי.
אני גמלאי, כן.
אז מה אתה עושה כל היום?
הלו?
כן, אני שואל מה אתה עושה כל היום. אם אתה יושב במיטה וחושב על מה קורה ועל הבדיקות ועל כאב הראש.
אני מאכין לעצמי ארוחת בוקר עד שאני קם ו... מאכין את האוכל, אחר כך יש לי תחביב שאני מנגן, אני מנגן איזה 2-3-4 שעות, הולך בצהריים, אני ישן איזה 2 קם, ובערך ב-5 אני יוצא החוצה או קניות, או שאני עושה איזה 2-3 בשבוע הליכה או שחייה.
מצוין.
הייתי עושה לפני זה יותר, הייתי עושה, הפרופסור הקודם אמר לי לעשות 4 פעמים, עכשיו אחרי המלחמה קצת, קשה, דיכאון, אני עושה 3 פעמים הליכה, זאת אומרת 3 פעמים ספורט, לא, או הליכה או שחייה.
תשמע.
זהו, הבעיה זה היה כאבי ראש יותר, איך להתפטר מזה.
תראה, כאבי ראש צריך לבדוק מה הסיבה. כאבי ראש יכולים להיות מעמוד השדרה הצווארי, יכולים להיות מהעיניים, יכולים להיות ממתח נפשי, יכולים להיות משעמום, יכולים להיות מבעיה נוירולוגית. ובלי לבדוק, קשה מאוד לדעת. כאב ראש יכולים להיות ממתח, מסטרס. הרבה אנשים יש להם כאבי ראש של סטרס. אז קשה לי מאוד לדעת, אבל, וזה לא קשור בדרך כלל לסכרת. כי הסכרת...
תכף שאני קוטע אותך... גם היה לי ל3 חודשים האחרונים הופיע לי את הוורטיגו 3 פעמים לסירוגין, לקחתי תרופות, זה עבר, אבל לפני זה לא היה לי וורטיגו. אז הערה שאני אומר לך, אולי זה קשור הכאב ראש והוורטיגו.
יכול להיות, לכן צריך לבדוק אותך נוירולוג, והשאלה אם הוורטיגו היה באמת וורטיגו או היה משהו אחר.
היה וורטיגו, אני שמעתי תוכנית שלך, החדר מסתובב מצד לצד ומסתכל למעלה, זה אני גם... מסתכל הרבה בטלוויזיה, זה ורטיגו.
אוקיי, אז צריך ללכת לרופא נוירולוג שיבדוק אותך. אני לא יכול לבצע בדיקה דרך הטלפון, אבל כאבי ראש יכולים להיות קשורים לעמוד השדרה הצווארי, שזה הדבר הכי שכיח, ששינויים בעמוד השדרה הצווארי יכולים לגרום בגלל בעיה בזרימת דם בעורקים שמביאים דם לחלק האחורי של המוח, יכולים לגרום גם לסחרחורות, וגם, כלומר, לוורטיגו, וגם לכאבי ראש, שאם יש שינויים קשים בעמוד שדרת צווארי.
הבנתי, פרופסור, עכשיו, אני משום מה מרגיש שהאוזמפיק כבר לא נותן לתוצאות, ואני מרגיש שיש תופעות לוואי. אני מקווה ללכת השבוע לרופא שלי להציע לו, או שאני אפסיק עם האוזמפיק, או שיחליף לי בכדור, או שאני אפסיק לגמרי. מה דעתך?
דעתי, אם זה לא עוזר לך, אפשר אולי להעלות את הכמות, או להחליף לך לכדורים אחרים שישנם, לזריקות אחרות שישנם.
מישהו אמר לי, ג'ורדיה שעזר לו.
ג'ארג'אן זה כדורים שהם מורידים את הסוכר, והם כדורים טובים, הג'ארג'אנס.
במקום המטרופורמין שאני לוקח עכשיו?
לא במקום... תשאל אותו, כי יש כדורים שהם תערובת של כמה דברים. את המטפורמין תמשיך, זה טוב.
הבנתי.
תשאל אותו והוא ידריך אותך הכי טוב. כי ג'ארג'אן זה כדור שגורם לנו להפריש את הסוכר בשתן.
כן, כי שמעתי איזה חבר שהיה לו וזה עזר לו.
כן, שווה, אבל זה כדאי שרופא סכרת יאזן אותך. אוקיי?
אוקיי, פרופסור, תודה רבה לך.
כל טוב.
נהניתי לדבר איתך.
גם אני. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, תודה למאירה פרץ שעורכת אותנו, תודה לאייל פרנק המפיק, לעידות טבת אחראי על הדיגיטל, לעמיתי דואק אחראי על הלייב, לרן לודין וסתיו קורנס שאחראים על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסמות, חדשות, ומיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM, פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת בנושאי גוף, נפש, הכל חוץ מספורט ופוליטיקה. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, אחראי על הדיגיטל עידו טבת, אחראי על הלייב אמיר דואק, האחראים על השידור ב-103 FM, רן לודין וסתיו קורנס, וב-104.5 FM, בני אלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, או 1-900-722-103, ואפשר גם לשלוח לנו שאלות, הערות, מענות, טענות, בוואטסאפ, ל-054-70-103-70, וואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה. אם יש, מי אני?
קוראים לי ציפי, כן. אני בת 64.
כן, ציפי.
ויש לי איזשהו כאב שמציק לי בכף היד.
כן.
עכשיו הוא ממוקם, זה מקום מאוד מאוד מסוים, זה בהמשך של האמה, זאת אומרת, זה בחלק התחתון של כף היד, זה בהמשך של, של אצבע האמה.
כן, בשורש כף היד או ממש בבסיס של האצבע?
בבסיס של האצבע, בבסיס של האצבע.
כלומר, מתחת לגליל התחתון שלה.
כן, כן, בדיוק.
וכשאת לוחצת שם זה כואב לך.
זה כואב לי, כן.
עכשיו, לפעמים נתפסת לך האצבע ואת לא יכולה לפתוח אותה?
לא, היא לא נתפסת לי, אבל כן קשה לי לפתוח ולסגור. לפעמים יותר, לפעמים פחות, אחרי שינה או אחרי סטטיות, אז אני מרגישה את זה.
כן, שקשה לך לפתוח.
לפעמים,
כן, זה נקרא.
כן, לפעמים גם כשאני מניעה את האצבע, אז אני כאילו מרגישה איזה מין קנק כזה שם.
כן, יש לך מה שנקרא טריגר פינגר. טריגר זה הדק. כי כשמחזיקים אקדח או רובה והאצבע נותנת להפעיל את ההדק, נותנים את הלחיצה. והתנועה הזאת גם לפעמים כואבת. ואם את לוחצת מתחת לבסיס של הגליל התחתון, את מרגישה את, בגיד את מרגישה את הכאב.
נכון.
ויש פה כמה דברים שאפשר לעשות. קודם כל, אפשר ללכת לאורתופד של כף יד, בדרך כלל הוא יכול לתת לך זריקה מקומית במקום, ולפתור את הבעיה לפעמים לצמיתות, לפעמים לתקופה מסוימת.
אוקיי.
אם זה לא עוזר, אפשר לעשות ניתוחון צ'יק קטן, בהרדמה מקומית ובאופן אמבולטורי, הולכים למרפאה, הרופא עושה את זה במקום, עם חתך קטן במקום משחרר את הגיד.
אפשרות... בגיד שהוא תפוס?
כן.
כתוצאה ממה?
כתוצאה מגיל...
זקנה?
המילה זקנה לא כל כך נכונה לגיל 64. עכשיו, יש כאלה שלוקחים ועושים במקום מסאז' הרבה זמן, 3 פעמים ביום עם קצת וולטרן, ותוך כדי זה סוגרים ופותחים את היד, לפעמים זה משחרר את הגיד. לפעמים אם לוקחים כדור, יש כדורים שנותנים כדי לחזק את הכוח של האצבעות, שפותחים וסוגרים. את יודעת למה הכוונה?
כן, כדור כן. גמיש כזה.
בדיוק, אז זה גם לפעמים יכול לעזור. אבל כן. במידה וזה ממש מטריד, וזה אפשר ללכת לאורתופד של כף יד, הוא נותן זריקה קטנה, יש כאבים יותר חזקים יומיים, והכל מסתדר בדרך כלל.
זה לא מאוד מציק לי, אני עושה, חוץ מאשר לפתוח בקבוקים שזה קשה לי יותר, את כל כן. שאר הפעולות אני עדיין עושה.
כן, הבעיה היא לפעמים את, בלילה, לא לפעמים את קמה בלילה, ואת לא יכולה לפתוח את זה. זה כאילו
לא
נתפס.
עד כך.
לא עד כדי כך. לא אז כדי מצב כך. טוב.
כן, אני לא רוצה שיחמיר.
כן, זה נקרא טריגר פינגר, וזה לא מסוכן, וזה מופיע בשכיחות יותר גדולה אצל אנשים עם סכרת. זה לא אומר שיש סכרת, אבל זה מופיע בשכיחות יותר גדולה אצלהם.
טוב, תודה רבה לך.
זהו, בבקשה.
תודה, ויישר כוח, יישר כוח על הכל.
תודה רבה. כן, הוא איתנו.
הלו.
שלום.
שלום פרופסור קרסו.
שלום.
אני פעם ראשונה, כן, ומאוד שמחתי שאני יכולה לדבר איתך.
בשמחה רבה.
אני מרמת גן.
איך
קוראים לי ויקי.
כן.
ואני לא יומן, אבל כתוב שאני 82.
כן.
כן. עכשיו, יש לי בעצם, אני יכולה להתחיל את לשאול מהסוף, אבל מההתחלה, שזה ברור, אני אגיד לך ככה. אני סובלת שנים. מדלקת בדרכי שתן,
כן.
שנים.
כן.
בכל תרופות מה שיש, אני חושבת שבשוק, אז אני כבר ניסיתי. И в Зенат, в Ципродекс, в Опродекс.
כן.
כל מה שיש כזה. וזה אחרי נותנים אנטיביוטик, וזה עובר, ואחרי כמה חודשים,
זה חוזר
שוב. זה גם חוזר. אז ככה, אז פעם האחרונה רופאה שלי החליטה שהיא נותנת לי את המונורול.
כן, מונורול כן. בשקית,
כן,
בהפקה.
בשקית, כן. וזהו, ואני לקחתי את זה, ואחרי זה היא אמרה, תקף, תתחילי ואל תעשי את זה. וכל פעם הייתי צריכה לעשות בדיקות שני. היא אמרה, אחרי זה תקף, תתחילי איפרקס וויטמין C.
כן.
וככה אני עשיתי, ואני ככה עושה, וברוך השם, כבר כמה חודשים... כבר הכל בסדר וזהו. ויצא לי להיות אצל אורולוג, שהיה
כן.
מזמן היה, הזמנתי את התור.
כן.
והוא אמר לה, תעזבי את הדברים כאלה, לא איפריקס ולא ויטמין C, כי זה פוגע בכליות, וזה פוגע בכבד, אני אפילו לא יודעת מה לפני זה או זה זה, ואת צריכה לקחת את האנטיביוטיק כל יום, מקרובין.
מקרודנטין.
מקרודנטין, וכתוב מקרובית.
כן.
כן. אז להגיד לך שזה היה קשה להסיק את זה מקרובית בזה, בקופת חולים, במקומות שונים, אבל אני הסקתי את זה, אבל אני לא כל כך, הוא אמר שכל יום לקחת כדור, וכנראה זה עד סוף החיים. טוב שלא נשאר לי הרבה.
למה אי אפשר לדעת?
כן, לא, ויחד עם זה שאני מאוד, אישה מאוד בריאה, אני עם התעמלות, אני עם ריקודי עם, אני עם שחייה, ואין לי סוכר, ואין לי חולסטרול, ואין לי זה, ואין לי, אני בסדר. יש משהו אחד שאחר כך אני אגיד לך, אבל אני, שאלה שלי נורא כזה מרכזית, אם זה נכון, כי עם איפריקס וויטמין C, אני הסתדרתי טוב מאוד, ואני מרגישה שזה עוזר לי. אז זה נכון שהוא אמר לי, כי זה מפחיד. אם זה פוגע בכליות ובכבד, אז אני יותר טוב לקחת אנטיביוטיק, כמו שאני סיפרתי לך.
תראי, עד כמה שאני יודע, לאיפרקס אין תופעות לוואי משמעותיות. זה יכול לגרום לפעמים לבחילות, לשלשולים, לכאבי בטן. כן. אבל לעתים נדירות, 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 זה יכול לפגוע באנזימי כבד. אבל זה לעתים נדירות. אז זה אפשר, עכשיו, ויטמין C ודאי שלא מסוכן לקחת. עכשיו, ויטמין C עושה את השתן חמוץ. ושתן, וחיידקים בחומצה לא מחזיקים טוב. לכן, ההחמצה של השתן היא נגד חיידקים, מסוג של, סוג של השפעה כמו אנטיביוטיקה. אז אם את עושה כל חצי שנה בדיקת תפקודי כבד, בדיקה רוטינה של קופת חולים, ותפקודי כבד בסדר, אז אין שום בעיה לקחת היפרקס. היפרקס זה תרופה שהתופעות הלוואי הן בעיקר בבטן, אבל באנזימי כבד זה יכול להשפיע באופן די נדיר. ואם זה משפיע, אז מפסיקים.
זאת אומרת, אז אתה חושב שלא כדאי להפסיק את זה היפריקס וויטמין C ולקחת את
ה... אני לא הרופא שיכול לקחת אחריות ולהגיד לך. אני יכול אני אומר לך שההיפריקס נדיר שהוא עושה, הוא עושה, אבל באופן נדיר בתפקודי כבד, ואם הוא עושה אפשר להפסיק אותו, ואז הכל מסתדר, זה דבר אחד. ודבר שני, אני הייתי מציע לך להתייעץ עם רופאת המשפחה.
רופאת המשפחה, היא לא יודעת, היא אמרה לי, שהיא לא יודעת, שלא ידעו לה שיש את התופעות, כי אני לא מרגישה, אין לי תופעות לוואי.
אני הייתי, אני הייתי,
אני
הייתי ממשיך לקחת, הייתי ממשיך לקחת, ומבקש מרופאת המשפחה, פעם בחצי שנה, בדיקה של תפקודי כבד. זה עדיף, עדיף לדעתי על אנטיביוטיקה באופן קבוע.
כי אנטיביוטיקה כל יום לקחת זה גם מסוכן.
לא מסוכן, אבל גם מיקרודנטין זה מהמשפחה של הסולפה, זה לא מי יודע מה, זה לא...
בסדר, פרופסור גרסו, יש עוד שאלה קטנה.
בבקשה, בבקשה, כן, כן, ויקי.
תודה רבה לך. אני חושבת, אני רציתי לשאול אותך, TSH,
כן.
אצלי 0734, הרופא אומרת שזה בסדר, מה אתה אומר?
אם היא אומרת שזה בסדר, מה אני יכול להגיד?
כן, לא, זה לא בסדר. כי אני לוקחת אלטרוקסין.
כמה את לוקחת אלטרוקסין?
אני לוקחת את ה-50, אבל פעמיים בשבוע 100.
זה בסדר גמור, את מאוזנת.
כן. עכשיו, בשאלה האחרונה, אם אתה מרשה.
בבקשה, בבקשה.
תודה רבה לך, זה כיף לדבר איתך. השאלה האחרונה ככה, יש לי... גסטריטוס אוטואימוני, כן, אוטואימוני.
כן, איך יודעים שהגסטריטיס זה אוטואימוני?
לא יודעת, ככה כתבה כי פריטין, בגלל שהגוף לא מקבל פריטין.
אוקיי, בסדר, אז כן.
כן, אז אני לוקחת...
אז גם ויטמין B12 שלך נמוך?
כן, B12 עכשיו 307, 300. אבל אני לוקחת כל חודש זריקות של B12.
אוקיי, לכן זה בסדר. אוקיי.
וגם מוסיפה את הכדור למציצה B12 גם.
של 1000 מיקרוגרם כל יום. בסדר, כן.
כן, אפשר גם לקחת גם זריקות וגם, פעם רופא אמרת לא, פעם כן.
תראי, אם הרמה היא רק 300, אז אין שום בעיה. 300-400 אין שום בעיה. בכלל אין בעיה עם רמה גבוהה של ויטמין B12. אבל זה בסדר. איך אנחנו אומרים? זה גם חגורה וגם שלייקס.
ואתה אומר שאם אני עושה כל חודש זריקות, אני רואה שהם לא כך נותנים לי.
כל חודש? אם לא ייתנו לך, תמשיך עם כדורים. תראי.
לא, הם נותנים לי את הזריקות כל חודש, ואני מוסיפה בבית לא כל יום, מנסה לקחת את הכדור למציצה.
לדעתי, זריקה אחת בחודש יכולה להיות מספיקה. אבל כדאי פעם בשנה או פעם בשנה וחצי לבקש גם לשבוע קודם לא לקחת ויטמין B12 ולא לקחת את הזריק, כלומר לעשות בדיקת דם לויטמין B12 בסוף התקופה של הזריקה, לפני שאת מקבלת את הזריקה הבאה, ועשרה ימים אחרי שתפסיקי לקחת את הכדורים. כלומר, נגיד את רוצה לעשות בדיקות דם בראשון לחודש, אז חודש קודם לקבל את הזריקה, חודש קודם, לא שבוע, שבועיים קודם, ולא לקחת בעשרה ימים האחרונים ויטמין B12, ולעשות את הבדיקה. ואז לראות, אם זה בין 250 ל-400, אז זה בסדר, את יכולה להמשיך אותו דבר.
כן, עכשיו זה
307,
כן.
307 זה בסדר, ואם זה עם זריקה ועם כדור, אז את יכולה להמשיך זריקה וכדור באופן קבוע.
כן, ואתה חושב כדורים אפשר כל יום, אפילו.
אפשר לקחת כל יום כדורים.
ועכשיו, שאלה האחרונה קטנה, ממש אפשר?
אפשר.
כן, תודה רבה לך. אז בגלל שפריטין לי נמוך,
כן,
אני התחלתי לקחת איירון.
כן.
ואני מזמינה את זה מחוץ לארץ, לא חשוב, כי ככה זה נראה, 65 מיליגרם.
35 מיליגרם זה מעט, כן.
ועכשיו זה עלה לי, זה פעם אחרונה היה 72 פלוס 8, 77.
אז זה עלה לך.
כן, עלה לי, כן, וזה נורא עזר את האיירון 65. אני לא יודעת, אם אין לנו בקופת חולים, אז אני מזמינה את זה.
זה בסדר גמור, אבל אפשר, אם זה יורד מאוד מאוד מאוד, תמיד אפשר גם לקבל איירון לבריד.
כן.
אבל אם זה עולה לך עם הכדורים שאת לוקחת, אז את לא צריכה.
כן, כן, זה עולה עם כדורים, כן, וזרה זה סנצ'רי, וזה את הפירמה טובה שאני מזמינה, כן.
מצוין.
ועכשיו אתה עוד משהו קטן, ואני רוצה להגיד לך פשוט שכי אתה יודע את זה, כן, אתה יודע כדי להרגיש טוב וזה הכל, אני לוקחת את זה, כן, קוריאן ג'ינסינג.
קוריאן ג'ינסינג, את רוצה שיהיה לך אנרגיה.
כן, שיהיה לי אנרגיה, וגם אני מוסיפה את זה אדרנל לוברל, לובר.
זה בסדר גמור, זה נותן לך כוח, אנרגיה, 100%.
כן, אני רגועה במשקיטה, וזה כן, אפשר לקחת יחד, אני לוקחת גם.
אפשר לקחת יחד ולהיות בריאים עד 120, ויקי.
טוב,
אוקיי.
אני מאוד מודה לך, איזה כיף היה לדבר איתך.
כל טוב, כיף לדבר איתך, ויקי.
תודה רבה.
להתראות. ביי ביי. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום,
שלום פרופסור קרסו.
שלום.
אני מדברת רונה, אני כן. 59.
כן.
ופניתי אליך בעניין השינה שלי. כן. אני בשעות 3 לפנות בוקר ככה מתעוררת ולא מצליחה לחזור לישון. השאלה שלי, אני לוקחת, אני תכף אגיד לך את הכדורים.
מתי את הולכת לישון?
אני הולכת לישון ב-11. עצה וחצי, ואני כבר רוצה להגיד לך שאני עשיתי אפילו תאונה בדרך מרוב קישוט, שזה כבר חודשים שאני ככה, השינה, ממש שורי שינה יש לי בלילה, אני לוקחת לפעמים תונאית, לפעמים אנביאן, כבר הכניסו לי טרזוביל, רציתי לשאול אותך, אם אני אפנה לביקור, זה יעזור לי?
אם את מה?
אם אני אעשה דיקור סיני, אני לא רוצה פשוט...
אני הייתי עושה קודם בדיקה במעבדת שינה, כדי לראות מה הסיבה להפרעה בשינה. לפעמים אנחנו מאתרים אותה, לפעמים אולי יש לך דום נשימה בשינה, אולי יש לך הפרעות נשימה בשינה, אולי יש לך רסטס לג סינדרום, תסמונת של רגליים עצבניות. אולי יש לך הפרעה במחזורי השינה, בשינת חלום.
כן, זה קורה לי שאני נמצאת בחלום, ואני מתעוררת, אני לא יודעת אם יש קשר למה שאתה אומר, וזה קורה לי שאני נמצאת כאילו בחלום, ואני מתעוררת,
כן.
לא שזה, פשוט לא מצליחה להירדם. אני...
תראי,
אני חושב כאילו יום, זהו, התחיל היום.
כי את כבר יצרת לך התניה. את מביטה על השעון, את רואה שהשעה 3, את אומרת, די, גמרתי לישון. ואז את נכנסת ללופ. מה שאת צריכה לעשות זה להמשיך להישאר במיטה, לעצום את העיניים, לנשום דרך האף ולהוציא דרך הפה, ולהגיד לעצמך, אני נרדמת. אני ממש תנסי את זה. כאילו להפנט את עצמך, כאילו להרדים את עצמך. כי אם את
אומרת... אני נרדמת?
כן, וברגע שהראש שלך בורח למחשבות אחרות, תחזרי חזרה לזה. ותחשבי, אני נושמת דרך האף ואני מוציאה דרך הפה. וכאילו את עוקבת במחשבה שלך אחרי איזה מולקולה קטנה של אוויר שנכנסת לך דרך האף, מגיעה לריאות, יוצאת מהריאות החוצה דרך הפה. ותעשי את זה ותראי שאת תירדמי.
אוקיי.
Okay. כי עכשיו אני מניח שהחדר שלך חשוך לגמרי, נכון?
נכון.
כן. ושהוא מעוברר, לא קר ולא חם.
לא, 24 מעלות.
כן, עכשיו בשלוש שעת כמה, את כמה לשירותים בדרך כלל?
אז אני כמה לשירותים, אז אני כמה לשתות, משהו, מים, משהו.
תנסי לא להדליק את האור. יש לך שירותים קרובים לחדר שינה?
כן.
עשי מלך איזה מנורה קטנה, אבל קטנה, 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 לא עם אור חזק, אפילו מאחורי איזה פינה או ארון שלא תאיר לך, שלא תראי את האור, תקשי לשירותים, תחזרי למיטה. כלומר, אם את עוברת, מדליקה את האור בשירותים, יש לך אור חזק, הוא גם מפריע לשינה. שהאזור יהיה יותר חשוך.
הבנתי.
אוקיי.
אני אעשה את זה. את הנשימות ואת
כן.
אני נרדמת. טוב, תודה רבה לך.
כל טוב. כל טוב. להתראות. זהו רבותיי, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או 1-900-722-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, שמי שוש.
כן, שוש.
אני בת 92.
כמה? 62?
92.
את נשמעת כמו בת 60. כן.
טוב, לפחות משהו נשמע כמו בת 60, תודה.
כן.
אני מאוד אשמח לדבר איתך.
בבקשה, אני איתך, שוש.
אני סובלת מנוירופתיה הרבה שנים.
כן, את יודעת, את יודעת על איזה רקע?
אני לא יודעת, אבל יש לי חשש, איזשהו סיפור מרופא שיניים שעשה לזריקה בחך, ואז האף שלי התחיל לראות. לא יודעת אם זו הסיבה או לא זה, אבל כבר לא משנה, זה כבר הרבה שנים.
כשאת אומרת נוירופתיה, בואי תתארי לי, איפה הנוירופתיה?
בעיקר ברגליים, זה התחיל ברגל שמאל. וזה מטפס למעלה, עכשיו אני לפעמים הרגשתי את השד, הייתי אצל חירור, בדק 100 פעמים, ואמר אין לך שום דבר בשד, ועכשיו כל מה שיש לי בצד שמאל, אני יודעת שזו הבעיה.
כלומר, יש לך נימול בחצי גוף?
לא בחצי גוף. כן, זה לא חצי גוף ממש. אני יכולה ללכת, קצת, לא הרבה.
כן.
זה התחיל כל מפעם בצורה אחרת. זה התחיל עם רגל משוגעת, לא יכולה להגיד לכם איך, למה אני מתכוונת. כאילו היא מתבשלת על אש.
כן, צריבה. צריבה וכמו קביעות, כן.
נכון. לאט לאט אחר כך זה עלה קצת יותר גבוה. אבל בסוף זה גם עבר לרגל הימנית שהיא פחות. התחלתי אני מקבלת ליריקה.
כן.
150 בבוקר ו-175 אחר הצהריים. בערב, סליחה. התחלתי עם קנאביס משום מה. כן. אחד הרופאים המליץ לי אולי קנאביס יעזור, אז התחלתי לקחת.
ואת לוקחת?
אני לוקחת, אבל אני לא יודעת את הכמות, את האיכות.
איך את לוקחת את זה? בטיפות או ב...
בטיפות.
בטיפות. ואיזה...
יש לי רישיון.
לא, ברור לי, אבל איזה תערובת את לוקחת, את יודעת? כמה T וכמה C?
אני יודעת. T1 ו-C20.
כן.
בבוקר.
כן.
ולאחרונה, לא כל כך לאחרונה, זה כבר אולי שנה, שהחלפנו בערב ל-T3 ו-C15.
אוקיי. אני איתך כל הזמן.
כן.
יופי. עכשיו, מתי זה מפריע לך יותר?
בלילה.
אז אולי כדאי להחליף את זה, להעלות את הכמות של התי. איך את ישנה בלילה?
יש לפעמים שאני בכלל ישנה שעה או שעתיים, שלוש, ועם שלוש, ארבע שעות, אני פרח.
כן.
פורחת.
כמה טיפות של T5, T15 את לוקחת בלילה?
אחד.
טיפה אחת?
כן, אין מי שידריך אותי.
אז אולי כדאי לעלות לשתיים.
אבל השאלה אם T3 ו-T15 או הרכב אחר, אני לא יודעת.
את עכשיו לוקחת T5 ו-T15 או
T3?
T3
ו-T15. ו-C15.
כן, ברור, C15. אני הייתי עולה קודם כל לשתי טיפות בערב.
באותו
הרכב? אותו הרכב.
כן.
ואם זה לא טוב, עולה אפילו יותר אחרי שלושה שבועות לשלוש טיפות של T3, C15.
כן.
עכשיו, זה מה
בבוקר זה לא משנה, זה סטיביה.
בבוקר זה סטיביה?
כן, סטיביה.
סטיבה. בבוקר זה סטיבה.
נכון.
כן. אז בבוקר הייתי משאיר אותו דבר, בעיקר אם הבעיה היא בעיקר בערב.
נכון.
כן. בערב את מקבלת אינדיקה?
עד עכשיו קיבלתי לאחרונה, מאחר
ואני
מקבלת הם החליפו את השמן, בקנאבי, זה היה קודם שמן
לא חשוב השם
זית, רגע סליחה זה, עכשיו קצת לפעמים ברוכות לי המילים שמן זית ועכשיו זה שמן קוקו.
אוקיי, אבל
קשה לטפטף עם זה לפעמים מדויק כי השמן יותר דק,
יותר עדין.
אז לאחרונה ביקשתי נסים את הבית מרקחת, אין מי שידריך אותי, אני בעצמי משמנסה את T3, T5 בשמן זית.
אוקיי, אני מציע לך לעלות לשתי טיפות בלילה.
בלילה, כן, אני מבינה.
ואם לא, תתקשרי לנו בעוד שלושה שבועות ונדריך אותך איך להמשיך.
מה קורה עם הליריקה שאני לוקחת?
תמשיכי אותה, היא טובה.
כי מישהו אמר לי להחליף את זה ל...
גבה פנטין,
כן.
תראי, אם את מסתדרת, אני לא הייתי מחליף קודם כל שני דברים ביחד. בואי תנסי להעלות קודם כל את הקנאביס של T3C15 לשתי טיפות לפני השינה.
כן.
תנסי.
ובבוקר אותו דבר, טיפה אחת.
בבוקר טיפה אחת.
כן.
במשך היום את מסתדרת, נכון?
תשמע, אם אני לא ישנה בלילה, אז גם ביום אני לא פורחת.
לא, בסדר. אבל תראי, אני הייתי משאיר את T1C20 בבוקר אותו דבר, לא הייתי משנה אותו.
עכשיו, בזמנו הרופא נתן לי נגד הכאבים בלילה, אם אני לא ישנה, כי זה כואב לי.
כן.
הוא נתן לי טרמדקס, אבל אני הפסקתי כי זה עושה לי עצירות.
למה שלא תקחי כדור אפטלגין לפני השינה?
עכשיו, מאחר ואני נמאסתי מהכבור, הורדתי, גם הייתי לוקחת כדור השינה אמביאן 6.25.
כן.
זה כבר לא עזר לי. אז תקופה ארוכה לא לקחתי, ועכשיו שוב אני לוקחת אקמול, אפטלגין בלילה. לפעמים זה קצת באמת עוזר.
כן.
אבל לא, בלילה יש לי בעיה.
אוקיי, אז תנסי לקחת אופטלגין, אולי אופטלגין ואקמול, אופטלגין אחד ואקמול אחד ביחד, אחד ואחד,
כן.
וזה יעזור לך ביחד עם, עם הטיפות קנאביס, קחי שתי טיפות לפני השינה, ותראי מה כן. קורה.
כן.
הוא
נתן לי גם את המשפחה כבר לא יודע מה לעשות איתי, אז הוא נתן לי מירו.
מירו, תראי, אני מפחד, המירו, ואת לוקחת לפעמים את האמביאן CR.
לא, אני לא לוקחת את האמביאן, הוא פער אוקח כבר.
כן. תראי,
אמירו, אני הצלחתי לא לקחת אותו.
לא, מירו, אם את לוקחת מירו, תקחי שמינית כדור, ממש פירור בהתחלה.
אני לקחתי חצי כדור פעם אחת.
וישנתי יום וחצי.
לא יכולתי להתעורר.
נו, בטח.
אפפיים נפלו לי.
ישנתי יום וחצי, זה אופייני. לכן אמרתי לך לקחת פירור.
לכן אמרתי שאני לא נוגעת.
אז אל תגיעי בינתיים. אל תתחילי, כי תראי, אם את משנה משהו אחד... אני לא אוהב שמשנים כמה דברים בבת אחת.
אני יודעת.
כי אם לא מרגישים טוב, אז לא יודעים ממה. אז תתחילי קודם כל להעלות את הקנאביס לשתי טיפות.
כן.
אחרי תקופה מסוימת, אם את רואה שאת לא ישנה, תוסיפי פירור של המירו. מה זה פירור? פירור זה חצי של רבע. יש לך מכשיר שחוצה כדורים?
לא, אין לי.
תקני בסופר פארם או בבית מרקחת. מכשיר שחותך כדורים, תחתכי כל כדור לארבע, ואת הרבע תחתכי, אפילו אם זה לא יהיה שווה.
שמינית, היום נאבד.
שמינית, בדיוק. כי אם לוקחים חצי כדור בהתחלה של מירו, ישנים יום וחצי, מי שלא רגיל.
בדיוק. אני כל כך מעריצה אותך, כי אתה בדיוק יודע, אני מעריצה עד לשם. שומעת אותך כבר שנים.
תודה רבה, תודה.
ויש לי מטפלת שיושבת מולי, ואם אני שוכחת, היא אומרת לי, שעה אחת, כנב, קרס לו.
אוקיי. שוש, תרגישי טוב. טוב,
תודה רבה.
כל טוב. כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
מדבר?
אני יש לי איזה בעיה.
רק, עם מי אני מדבר רק?
אבי.
ובן כמה אתה, אבי?
55.
כן, אני איתך.
אני תקופה, היה לי תקופה מאוד ארוכה שהיה לי פטריות ברגליים ובמקצועות, וגם באזור הבטן.
סליחה, מה היה לך?
פטריות.
פטריות, פטרת, כן.
כן. הייתי שם משחה, זה היה נעלם תקופה, וזה עוד פעם היה חוזר. הבעיה נמשכה הרבה זמן, ואז הרופא מביצה לי לקחת כדורים.
כן.
לקחתי פעם אחד כדורים, זה עבר, וזה חזר אחרי זה עוד פעם, רק בחלק, בצד שמאל שלי חזר. ואם ניצא עוד פעם לקחת, אז כאילו אחרי תקופה, עוד פעם לקחתי, וזה עוד פעם זה חזר לי אותו דבר.
תשמע, קודם כל, מה שצריך לעשות זה... לא ללכת עם גרביים שיש בהם חומר אלסטי, ולא ללכת עם לבנים, עם בגדים, עם תחתונים אלסטיים, שיש בהם, ללכת עם תחתוני כותנה, ולקנות גרביים שהם 95% כותנה, לא פחות, ולהרתיח את הגרביים. כי מה קורה? כשאתה לוקח גרביים, הנבגים של הפטריות נשארים שם. הם גם חלקם נשארים בנעליים. ואז אתה מבריא ונדבק מחדש. אותו דבר, ברגע שאתה הולך עם בגדים סינתטיים, עם בגדים סינתטיים מזיעים הרבה יותר. פטריות אוהבות חום ולחות. אז כשאתה נמצא במקום שיש בו חום ולחות, או לבוש בבגדים סינתטיים שאתה מזיע בהם, הסיכוי שהפטרת תחזור הוא הרבה יותר גדול.
אבל הבעיה זה רק בצד אחד של בצד ימין אין לי, ובצד שמאל של הרגל.
כן, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם את התופעות שונות ומשונות שהן בגוף ימין או בגוף שמאל. בהומאופתיה יש לזה הסבר, ברפואה קונבנציונלית לא מתייחסים לזה. אבל זה מה שאני יכול להציע לך. והייתי מציע לך לנסות להוריד מוצרי חלב, ולנסות להוריד קמח ופחממות כמה שאפשר.
אוקיי.
זהו, זה מה ש... כן.
לקחת עוד פעם עוד סדרה של כדורים?
תראה, יש סדרות של... יש סוגים שונים של כדורים. יש כדורים שלוקחים אותם למשך חצי שנה. ויש כדורים שלוקחים אותם 10 ימים, עושים הפסקה, עוד 10 ימים עושים הפסקה. איזה כדורים היא נתנה לך?
אני לא זוכר את השם שלהם.
איך היא אמרה לך לקחת אותם?
פעם ביום.
כמה זמן?
משהו כזה, 10 ימים, שבועיים, משהו כזה, ועוד פעם...
אוקיי. אוקיי.
עוד פעם להמשיך.
אז אתה יכול לחזור על זה.
אני יכול לחזור על זה.
כן, כן. כן.
כי זה כבר מתחיל להחמיר המקום.
זה ספורנוקס, כן. אוקיי.
היית ממליץ אולי לקחת את מה שחצי שנה? זה לא מזיג לכבד?
לא, 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 אלה כדורים מצוינים.
אוקיי.
אלה מצוינים, וגם אתה לוקח 10 ימים, עושה הפסקה, לוקח שוב.
פעם קודמת היא אמרה לי לקחת כאילו שתי סדרות, כאילו לקחת, לעשות 20 יום, ואחר כך עוד פעם עוד 20 יום.
כן.
אני שוקל 92 קילו.
כן, היא צודקת, זאת הדרך הנכונה. ואלה הכדורים היותר חדשים, היותר טובים.
הבנתי.
שלוקחים אותם רק 10 ימים, ולא לוקחים אותם חצי שנה רצוף.
אוקיי.
טוב, ביי.
תודה רבה.
כל טוב.
שלום, אין להם לשמוע אותך.
כל טוב, אבי, גם לך. ביי. ומי איתנו, הלו?
כן, שלום, מדברת חיה.
שלום, חיה.
אני בת 47.
כן.
לפני כ8 שנים קיבלתי פיברומיאלגיה.
כן.
שזה התבטא בעיקר בחצי פלג גוף שמאל של כאב.
חצי פלג שמאלי? כן.
חצי, כל החצי ממש כן, מדויק, סימטרי אפילו.
כן.
בשנתיים האחרונות חלה החמרה במצב שלי. מפריע לי מאוד מאוד בתפקוד היומי, לפעמים גם משבית אותי לגמרי. זה ממש 24/7, כל הזמן מהרגע שאני פותחת עיניים. ועד שאני הולכת לישון, לפעמים זה גם באמצע השינה, אני פתאום מתעוררת מכאב חד.
חוץ מכאב, מה עוד יש לך?
קצת עייפות.
כן.
בעיקר הכאב, יש את הכאב הרגיל שאני רגילה אליו כבר 8 שנים, ויש את הכאב העוצמתי שהוא מתבטא לפעמים זה ביד, לפעמים זה ברגל, לפעמים זה בראש, לפעמים זה בעיניים, כל פעם מקום אחר.
ברור.
אני מטופלת בליריקה 75 בוקר, 75 ערב, פעמיים ביום.
זה כמות קטנה.
אז זהו, אני בדיוק על זה גם רוצה לדבר איתך.
כן.
אבל לפעמים הכאבים ממש בעוצמה גבוהה מאוד מאוד, ואני באמת רוצה לדעת מה...
את מקבלת חוץ מזה עוד תרופות לפיברומיאלגיה?
לאחרונה פניתי לרמטולוג שהוא הפנה אותי לפסיכיאטר.
כן.
והוא אמר לי לקחת... תרופה חדשה שנמצאתי הייתה, היא לא עשתה לי טוב מלנבניר.
איך?
מלנבניר.
אני הייתי מציע לקחת סימבלטה.
אז לא יודעת, אני... אז זהו, אני באמת מתקשרת אליך לשאול מה לעשות, מה לשלב כדי לשפר את המצב, כדי שיהיה יותר טוב.
תראי, קודם כל...
כשלא עזבתי עבודה עכשיו בגלל כל המצב.
אז קודם כל הייתי מעלה את הליריק. פעילות גופנית את עושה?
כן, התחלתי ספורט במים.
יופי, זה חשוב מאוד.
פידאותרפיה התחלתי.
חשוב מאוד. אז ככה, קודם כל, תעלי את הליריקה לפחות ל-150 בערב ו-75 בבוקר.
כן.
זה דבר אחד. בשלב מסוים כדאי להוסיף סימבלטה. כדור של... סימבלטה זה כדור שהוא כדור נגד דיכאון ונגד חרדה, אבל הוא טוב לכאבים. אנחנו נותנים אותו בכאבים נוירופתיים.
הבנתי, אבל אני משלבת אותו עם הליריקה?
כן,
או...
כן, אבל לא בבת אחת. אני לא אוהב לשנות, להוסיף שני דברים בבת אחת. אז תתחיל את הליריקה, ואחרי 10 ימים תתחיל סימבלטה. מתחילים ב-60 מיליגרם, מבקשים מהרופאה שתרשום לך 60 מיליגרם. סליחה, כן. סליחה. מתחילים ב-30 מיליגרם.
כן.
ואחרי חודש, אם צריך, עולים ל-60 מיליגרם.
מה זה פעם ביום אני לוקחת את
פעם
זה?
פעם ביום, כן. ואפשר בבוקר ביחד עם, ביחד עם הליריקה של הבוקר.
עדיף עם הבוקר.
כן.
הבנתי. יש עוד משהו שאתם יודעים שאי אפשר לעשות שיותר טוב?
תראי, הטיפול לפיברומיאלגיה הוא 3 דברים. פעילות גופנית, פעילות גופנית ופעילות גופנית. עכשיו, הליריקה הוא טוב, זאת התרופה שמאושרת גם על ידי ה-FDA לפיברומיאלגיה. והסימבלטה זו תרופה שהיא מוסיפה, והיא גם כן, היא מהמשפחה של התרופות האנטי-דיכאוניות, אבל שיש לה השפעה על כאבים. לכן אנחנו מוסיפים אותה.
עכשיו, מה עם תוספי תזונה טבעיים כמו מגנזיום, או כל דברים אחרים שהציעו לי.
את יכולה לנסות. יש לזה מקום? יש לזה מקום, לפעמים הסיכוי שזה יעזור, זה יותר, הוא יותר קטן.
הבנתי, ושאלה קטנה, לא כל כך הבנתי אם הסיבלת להישאר ב-30, או עם הזמן אני צריכה גם להעלות את המינון, להשאיר את זה?
תראי, תלוי, אם את מרגישה טוב עם ה-30, בסדר, אם לא, מעלים ל-60. יש כדורים של 30, יש כדורים של 60, ואפשר גם להגיע ל-90, אבל גם עם הליריקה אפשר להגיע ל-300, אבל...
כן, לא, אני לא רוצה יותר מדי.
לא, בדיוק, 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 בדיוק. אבל מה שחשוב לעשות זה פעילות גופנית.
מה זה פעילות גופנית? מה המומלץ?
אפילו גם את הולכת לתוצאה הידרותרפיה, תעשי הליכות גם. הליכות מאוד חשוב להזיז את הגוף.
כמה זמן ביום, כאילו כל יום הבנתי, אבל כמה זמן כל פעם?
בואי נגיד, אני הייתי מתחיל, מאחר ואת חלשה, הייתי מתחיל ברבע שעה ביום, ואחרי שבועיים עולה ל-20 דקות. עושה באופן הדרגתי. רבע שעה אחרי שבוע, שבועיים, 20 דקות, אחרי שבוע, שבועיים, 30 דקות. צריכים, אם את עושה 30-40 דקות, 5 פעמים בשבוע, זה טוב.
פלוס, חוץ
מההידרותרפיה.
שמה מומלץ בהידרותרפיה? פעמיים, פעם אחת?
תראי, מומלץ פעמיים, אבל לא תמיד אפשר לעשות פעמיים מבחינת מה שהשירותים נותנים.
עכשיו, אני שמתי לב שזה מאוד קשור גם עוצמת הכאב לנושא של השינה.
קשור לשינה, קשור למצב רוח, קשור למתח, קשור למיליון דברים.
זה קשור גם לתזונה, כל הנושא הזה?
כי זה קשור באופן עקיף לתזונה, אבל אני לא הייתי חושב שאפשר לרפא או לשפר ממש משמעותית פיברומיאלגיה עם תזונה.
הבנתי. בסדר.
עכשיו, לפעמים פיברומיאלגיה מופיעה עם מאי רגיש.
אז זה פחות יש לי, זה יותר אז הראש והצוואר והחוליות.
אז אם זה מופיע עם מאי רגיש, פה יש מקום לתזונה.
הבנתי, לא זה פחות, יותר אוקיי. הכאבים החדים האלה. אין כן. איזה משהו שיש כאבים חדים לקחת באותו רגע.
אופטלגין.
לא עוזר.
אופטלגין ואקמול.
בסדר גמור, בסדר.
אוקיי.
אני מודה מאוד,
כל
תודה.
כל טוב, כל טוב. כן. מי איתנו? הלו?
הלו, שלום, זה פרופסור קרסו?
כן, מדבר.
מדבר בזה, בשם בדוי.
בסדר, איך קוראים לך בשם בדוי?
שלום.
שלום, כן, בן כמה אתה שלום?
אני ב-83.
כן, מה השאלה?
רציתי קודם כל לדעת, אני עשיתי דופלקס ורידים.
כן.
וכתוב לי פה, פי-ו-פי-וי, שרידי קריש.
כן.
ואני מפחד מזה, אני לא יודע מה זה.
זה אומר שהייתה טרומבוזה ונשארו שרידים, שאתה החלמת, שאתה מחלים מזה. נתנו לך תרופות נגד קרישת דם?
כן, יש לי כל הזמן, כן.
נו, אז אתה תמשיך ותהיה בריא, אל תדאג. זה אוקיי. מראה שנשארו שרידים, שהיה קריש, והוא לבד לאט לאט התפרק.
אהה. כן, כי היה לי איזה תסחיף ריאתי.
כן, אתה חייב לקחת כל הזמן את הנוגדי קרישה. מאוד חשוב לא לפספס עם נוגדי הקרישה.
כן, כן, כל הזמן אני לוקח. כן, תודה, אבל יש לי עוד שאלה.
בבקשה, שלום, בבקשה.
אני, כשאני יושם בלילה, אז כל הזמן אני מתעורר, כל שעה, השינה שלי היא כמעט אפס. כל שעה אני מתעורר.
מתעורר והולך לשירותים או רק מתעורר?
לא, 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 מתעורר בגלל שנסתם האף. אז הנשימה נסתמת, ואז אני חייב להתעורר.
הנשימה נסתמת או האף סתום?
לא, האף סתום, האף סתום.
אז צריך ללכת לרופא אף אוזן וגרון, אולי אתה אלרגי, אולי
לא,
אתה...
לא, הלכתי, זה כבר המון זמן ככה, זה שנים.
נו, שנים.
רציתי פשוט לדעת אם יש משהו, אם יש איזה אלטרנטיבה.
אלטרנטיבה היא למצוא מה הסיבה שהאף נסתם בלילה. והאף יכול להיסתם בלילה מאלרגיה.
לא, אני, כן, יכול להיות אלרגיה.
ואלרגיה אני... יכולה להיות לסדינים, לאבק בבית, לווילונות אם יש בחדר שינה, לשטיח אם
לא,
יש בחדר שינה.
לא, אני לא חושב שזה קשור. זה, אני, היה לי פעם בעיה, והורידו לי את הכוחיות.
כן.
ומאז יש את הבעיה הזאת.
תשמע, בדרך כלל הסיבה היא אלרגיה. יכול להיות שכדאי לבקש מהרופא שייתן לך לניסיון לחודש כדורים נגד אלרגיה, ותראה...
לא, אני מקבל את הזה, את האבמיס וסטרונז.
גם, לא, או אבמיס או סטרונז, זה אותו דבר, זה שני דברים שהם אותו דבר.
כן, כן, אני משתמש בהם.
באחד מהם. אתה לא לוקח גם וגם.
לא לוקח גם וגם.
אוקיי, בסדר גמור, זה מה יש. זה מה יש, שלום, אין משהו אחר.
אין
משהו אחר.
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב, הרבה בריאות. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום.
וברכה.
שמי יונה.
כן, יונה.
אני בת 70 וקצת.
כן.
קצת חודשים, לא קצת שנים.
כן, בסדר גמור, כן.
אני מאמצע מרץ בערך סובלת מכאבים נורא גדולים במפרק שבין הרגל שמאל, כאילו במפרק של רגל שמאל, אבל...
בצוואר הירך?
אבל זה לא המפרק, אלא זה בחלק שקרוב למפסעה.
כן.
האורתופד הסביר לי שהמפרק הוא החיצוני, ואצלי זה בחלק הפנימי יותר.
כן, אבל החלק... וזה, הוא מקרין, הכאב מקרין למפסעה?
לא, הכאב הוא מתבטא בקשיי הליכה. בעיקר... זה מין, לקח לי שבועיים שלושה להבחן את זה, בהתחלה זה כאב נורא, אחר כך התחלתי כן קצת ללכת, ואז הסתבר שללכת ישר זה בסדר, אבל הכאב הזה לא מסכים שאני אפנה ימינה או שמאלה, מין צוות כזאת שקושרת שם את, את החיבור הזה בין הרגל לבטן, וזה פשוט מגביל מאוד, ואני... קיבלתי מרופאת המשפחה את אופן ולקחתי שבוע וזה לא עזר.
אני קשה לי להבין איפה כואב לך, אבל מה שאני חושב שצריכים לעשות לך הדמיה, אולי MRI של צוואר הירך.
עשו החלק... לי אולטרסאונד.
אולטרסאונד לא מספיק. בואי אני אסביר לך משהו.
אוקיי.
המפרק, מפרק צוואר הירך, אם הוא, אם הרגישות או הבעיה היא בחלק הקדמי המרכזי שלו, הוא יכול להקרין למפסעה. ולפעמים כאבים באזור המפסעה, הם כאבים שקשורים לצוואר הירך. כשאת מקפל, בואי נגיד, כשאת מפסקת את הרגל, זה כואב לך?
כן.
אז זה מצוואר הירך בכל זאת. כשאת לוקחת ואת למשל מקפלת את, מקפלת את הרגל, את בישיבה?
כן.
תנסי לקפל את הרגל שכף הרגל כלפי אחור, כלפי הכיסא מאחור.
לא כואב.
מה?
לא כואב.
לא, לא, לא. ועכשיו תמשכי את הרגל החוצה.
אוקיי.
זה רגל ימין או רגל שמאל?
שמאל.
שמאל. אז אם זה רגל שמאל, תקפלי את הרגל לאחור, ותנסי למשוך אותה כמה שאפשר יותר שמאלה, ולהגיד לי אם את מרגישה אי נוחות.
לא. אי נוחות כן, אבל זה נפתח לזווית של זווית רחבה ביותר.
אוקיי, צריך פשוט לבדוק את זה ממש, אבל אם הכאב, אם הכאב מקרין למפסעה, אז, ואם הכאב כמו שאת מתארת, זה סביר להניח שזה בכל זאת מצוואר הירך. עכשיו יכול להיות ששם הלברום נפגע, או הגידים, מה כן, שצריכים לעשות משנה. כדי לראות, זה לעשות MRI של צוואר הירך, ולראות את כל הסביבה שם.
אוי. משהו אומר שזה
יארך
עוד חודשים עד שתהיה
הפנייה
ועד שיהיה
תור. יכול להיות שעד שתבוא הישועה המצב יחלוף, זה גם יכול להיות.
עשיתי שישה טיפולי דיקור, הייתה הקלה, אני לא הייתי מייחס את זה לזה, או לא הייתה הקלה. ועכשיו זה שוב, okay. שוב לא.
הדרך היחידה טוב. היא לפנות עוד פעם לאורתופד, אולי, ולבקש ממנו שיפנה אותך ל-MRI, ואולי באמת לנסות, אולי שהוא יזריק שם משהו או יבדוק, קשה לי להגיד בלי לבדוק.
אני רק יכולה להגיד שאיכות החיים שלי ירדה פלאים.
כן. אוקיי, צר לי, אני לא יכול, פשוט אין לי מספיק נתונים כדי לזהו, אבל מה שנראה לי שצריכים לעשות, MRI של צוואר הירך, או של האגן ופרקי הירכיים, ולראות, ואולי אולי הבעיה היא בעיה, קרוב לוודאי שהבעיה היא בכל זאת בעיה מפרקית. ואנחנו חייבים לסיים, כי השעה שלנו...
תודה רבה, רבה לך, ושבת שלום.
כל טוב, יונה, שבת שלום. זהו, רבותיי, סיימנו את השעה שלנו, ואני רוצה להודות למאירה פרץ, שערכה את התוכנית, לאייל פרנק המפיק, לעידו טבת, שהיה אחראי על הדיגיטל, לעמיתי דואג, שהיה אחראי על הלייב, לרן לודין וסתיו קורנס, שהיו אחראים על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. מסכים לכם שמי שרוצה לשמוע אותי ביום שני ב-10 בלילה, תוכנית עם צ'רלי בוזגלו, נושאים אחרים, לא על רפואה, על גוף, על נפש, על פרפסיכולוגיה, על מיסטיקה, על אהבה, על רגשות, על דברים אחרים לגמרי, עם מרועיינים מאוד 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 מעניינים להשתמע.